אנחנו רוצים עכשיו מגיעים, סיימנו את שני המושבים, רוצים להגיע לפאנל לנושא הגמחים. הגמחים זה חלק מרכזי מהכלכלה החרדית, שהתפתחה מאוד בעשרות שנים האחרונות לטובה. יש לפעמים ניצול לא כל כך חכם וטוב בגמחים. אז בפאנל הזה השתתפו, אנחנו מזמינים פה על השולחן את הרב מיכאל נכלנדר, מרבה כיועץ בארגון פעמונים, ידו ברב בתחום הזה, הרב רב שלמה טייטלבוים שעושה גם בתחום הכלכלה, ומנהל הגמח הגדול ברמות א', הרב דיסין, מוזמנים לשבת, להציג שאלות בינם לבין עצמם, לשמוע דעות שונות, ולשמוע דעות של הציבור ושאלות של הציבור.
ערב טוב. אני רוצה ככה להתחיל, דיברו פה הרבה גם לפני כבר כמה וכמה הרצאות על הבעיות של שיש בבנקים, על הסיבוכים שיש בתחום של הבנקים. כמי שליווה עשרות משפחות במצבים כלכליים שונים, אני רוצה ככה להקריא מספרים אמיתיים ממשפחה שככה שלפתי מהמאגר. אני רוצה ככה להקריא איזה מספרים אמיתיים ששלפתי ממשפחה אמיתית שליוויתי. בתוך רשימת חובות ככה שרשמנו בפגישה הראשונה שעשיתי עם אותה משפחה שקרה לנו לליווי. ככה קצת סבלנות, אבל אני אקריא את המספרים. ומדובר בהלוואות, ברשימת ההלוואות שלהם, מגמחים. 10,000 שקל, 14,000 שקל, 2,500 שקל, 16,000 שקל, 72,000 שקל, 500 שקל, 4,000 שקל, 7,800 שקל, 1,950 שקל, 18,500 שקל, 5,850, 1,000 ו-3,900. זה מדובר בצילום מצב. צילום מצב שאנחנו באים למשפחה, עושים רשימה של מה החובות הנוכחים שיש לכם, וזה כמובן לגמחים בלבד, יש עוד כמה לבנקים ולחברים, אבל זה הרשימה של הגמחים. צריך להבין שמשפחה כזאת בעצם עובדת בגלגול חובות. עובדת זה אומר שהבעל מסתובב כל ערב ומנסה לחפש איפה, למי הוא צריך להביא למה, והוא צריך להיות מאוד, זה חתיכת לחוז ראש ככה, ממי הוא לוקח ואיזה תאריך הוא לוקח ולאן הוא מחזיר. זה אומר שהוא צריך גם לשלם את הפערי שערים, יש גמחים שהם בדולרים, יש גמחים שהם בשקל. פשוט הקדשנו לזה בתוך התקציב המשפחתי סעיף מיוחד לנושא של פערי שער, ומי מדבר על הדלק ונסיעות. ואני רוצה ככה להפנות לרב דיסין את השאלה הראשונה שעלתה לי כשפגשתי את התמונה הזאת, מה בעצם גמח גמילות חסודים, מה בעצם האחריות שלנו, שלנו כגמחים, שלכם כגמח, לתמונה כזאת? עד כמה הגמח יכול להיות אחראי ללווים שלו, למטרות שאליהם הם לוקחים את ההלוואה, ולמקום שאליו הם יכולים להגיע איתה, לטוב ולמוטב. אני אוסיף שיש פה עוד אנשים בתמונה, בגמחים, בניגוד, לא בניגוד לגמרי, אבל קצת פחות מהבנקים, יש פה גם הריבים. והריבים בתוך הסיפור של הגמחים זה גם חלק מהאחריות פה שסופגת משפחה כזאת שיכולה ליפול או לא להחזיר.
שלום וברכה. דבר ראשון, חייבים לציין שהגמחים זה משהו מדהים שקם בתוך הציבור, כלי ענק לתת לאנשים לשרוד, לתת לאנשים להתמודד עם מצבים משתנים בחיים. זה לא משנה אם זה ברית, בר מצווה, או שזה חס וחלילה סוג של אירוע רפואי שקורה במצב חירום, שאדם במצב רגיל לא יכול להתמודד עם זה, או אפילו משהו רגיל כמו עכשיו ערב פסח, שמגיע חג גדול, הבן אדם לא יתארגן לפני זה, חסר לו 15,000 שקל כדי לעבור את החג בשלום. אבל הכלי של הגמח לפעמים הופך להיות משהו מאוד מסוכן. אנחנו יכולים לפגוש בן אדם שבא שבוע לפני פסח, הוא אומר, ניסיתי הכל, ניסיתי להתארגן, חסר לי 5,000 שקל. תן לי אותו בפריסה של 5 תשלומים, 10 תשלומים, כל אחד לפי היכולת, הוא בעצם רוצה לעבור את החג בשלום. זה גמילות חסדים שאין כמוה. בן אדם עובר את החג בשלום, לא נזקק לשום קמחא דפסחא, עומד על הרגליים, הוא יכול להתמודד עם הדבר. אבל לפעמים פוגשים בן אדם בימות הקיץ, שהמשפחה לוחצת אותו, שרוצים לצאת לאיזו חופשה של 20,000 שקל, שאין לו שום מושג מאיפה הוא משלם את זה. ואם לא היה גמח, הוא לא היה יכול לצאת לחופש. לקח את הגמח, השתבד עכשיו לשנה שלמה, חייב להחזיר כל חודש סכום שהוא לא יכול לעמוד בזה. פה בעצם הגמח הפיל אותו באיזשהו מקום. אבל בעלי הגמחים הם לא מנהלי משרדי חקירות, כל אחד שבא, למה אתה צריך, יש לך מאיפה להחזיר, מאיפה אתה חושב להחזיר. אין לבעלי הגמחים יכולת להתמודד בכלל עם דבר כזה. בא בן אדם, דופק בדלת, מבקש גמח, מביא ערבים סבירים, בעל הגמח, פה הוא סיים את התפקיד שלו. הוא לא יכול מעבר לזה להיכנס לעניין. אולי באמת צריך לחשוש שאולי יש אנשים שמשתמשים עם הדבר הזה לרעה, אבל בדרך כלל זה לא קורה. בדרך כלל רוב האנשים, אנשים סבירים, בפרט שמביאים ערבים טובים. בוודאי שהם מכירים בן אדם שכבר מסובך ורואים שהוא הצליח להחתים ערבים אגונים, ואתה יודע שבן אדם עכשיו עומד לפני קריסה. אז ודאי שאדם כזה אסור לתת לו תלווה, לידע את ערבים, חתמתם, אתם לא מודעים למצב שלו. נתקלנו הרבה פעמים במצבים כאלה, בעיקר אנשים שהתחילו להיכנס להשקעות, שלא יודע אם דיברו על זה פה, על כל מיני השקעות מפוקפקות ומתחילים להסתחרר, או שהם בעלי מוסדות שמתחילים להסתחרר. אז פה זו מצווה גדולה להגיד לערבים, הוא בסיכון, תיזהרו, ועושים את זה, ודאי שעושים את זה. אבל בהתמודדות היומיומית אין אפשרות להיכנס לשאול ולברר ולבדוק, בן אדם בא, מציג ערבים טובים, עוזרים לו.
הרב טייטלבוים, בעצם אתם עוסקים כעת במחקר בתחום של מדיניות יותר ברמה הלאומית בנושאים של גמחים. יכול להיות שיש דווקא פתרון בתוך, להכניס בתוך אותה מדיניות איזה כלי שיאפשר לגמחים בצורה זו או אחרת להצליב מידע ובאמת לנסות אולי לפתור או לתת להם את היכולת לזהות את אותם לווים שנמצאים בבעיה, לא להביא אותם להוצאה לפועל כמו בנק, אלא פשוט להפנות אותם ולהדריך אותם בצורה נכונה.
שלום לכולם, ערב טוב. אני דווקא הייתי מתחיל מהכיוון ההפוך, מהנתון המעודד, שלפי מה שרוב מנהלי הגמחים מדווחים, הם דווקא מדווחים על שיעור של חובות אבודים, כלומר חובות שלא ישולמו בסוף, שהגמח מחליט שכנראה שהם לא יחזרו אליו, שיעור נמוך ממה שיש בבנקים. וזה דווקא מראה שלמרות שאין מערכת מסודרת, מה? אוקיי, זה לא, לענייננו זה לא משנה, זה כמובן לא טוב שהערב נכנס לחובות, אבל הם מראים שהם מצליחים לשלם, למרות שאין להם מערכת מסודרת. ואנחנו שואלים את עצמנו, בוא, לרגע נניח את הזווית שמדובר במוסד של חסד, בוא ננסה לבחון אותו מבחינה פיננסית, מבחינה בנקאית, איך באמת הגמחים מצליחים לדעת. אז אני אומר, אני חושב שלגמחים הם צריכים אפילו להעריך את עצמם יותר, מכיוון שהם בנויים שתי תכונות עיקריות. דבר ראשון, הם בנויים בתוך קהילה. אז כבר ברגע שהבן אדם דופק על הדלת של הרב ליבוביץ' ומבקש הלוואה, זאת אומרת, אני לא יודע את המצב שלו.
הרב דיסין,
בסדר, חשבתי. כבר ברגע שהוא דופק על הדלת, הוא כבר רואה אותו, הוא כבר מבצע ניהול סיכונים מאוד מאוד מהיר של הבנקים, לוקח הרבה מאוד זמן. הבנקים לא רואים את האדם, הם רואים אותו רק כמספרים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים של הגמחים אין, דווקא יש להם מאוד מאוד הרבה. זו נקודה ראשונה. ונקודה שנייה, בעצם כל מערכת פיננסית, הבנקים והגמחים גם כן, המוצר שהכי חשוב להם, בשביל שהם יוכלו להמשיך להתקיים, זה אמון. זאת אומרת, אין שום בנק ואין שום גמ"ח שברגע נתון יכול להחזיר את כל הכסף שהמפקידים הפקידו אצלו, כמובן, כן? בגמ"ח, אנשים מפקידים את הכסף בשביל שהגמ"ח ילווה אותו. אז ברור שאם כל המפקידים יגיעו ביום אחד, הגמ"ח לא יוכל לעמוד בזה. אז איך אנחנו בכל אופן הולכים ומפקידים בגמ"ח? כי אנחנו נותנים אמון במערכת. אנחנו מאמינים אנחנו קודם כל מאמינים שמנהל הגמ"ח הוא ישר, אנחנו מאמינים שהוא יודע לבחור לווים נכונים, ולכן אני חושב שדווקא כן כדאי לשמור על גמ"חים נפרדים. לא כל כך כדאי לאחד ביניהם עם מערכות של מידע מאוד, מאוד מפורטות. מערכות של מידע כן, אבל לא לאחד אותם לגמ"ח אחד. כי הדרך שבה אנחנו רוכשים אמון, איך אני יכול לדעת שהגמ"ח שלו זה טוב? בגלל שאני חלק מהקהילה. אם הגמ"ח יהיה גמ"ח אחד לכל הציבור החרדי, אז אני חושב שהאמון שלו ייפגע, ובעצם בסופו של דבר יהיו פחות הלוואות ופחות כסף שיסתובב. אז אני חושב שכן אפשר לחשוב על מערכת של מידע, אבל בשום פנים ואופן לאחד את כל הגמ"חים זה לא רעיון טוב. זה יביא לפחות הלוואות.
אם ננסה בכל זאת ככה, זאת אומרת, הלוואות האלה, הרשימת הלוואות שהבאתי קודם, בעצם אתה אומר, בואו תשמרו על אותו פיזור של גמ"חים קטנים, של גמ"חים קהילתיים, גמ"חים מקומיים. ואני שואל את הרב דיסין, אוקיי, ובכל זאת אדם שמגיע לאותו גמ"ח מקומי, קהילתי ברמות, ואומר, כדאי לי לקחת הלוואה, לא כדאי לי לקחת הלוואה, מה בעצם הטיפים, התנאים שאתה אומר לו, אלו התנאים שאתה, אם אתה עומד בהם, אתה בסדר, אתה לא טיפול, אתה תצליח לעמוד בהלוואה שאתה עושה, שאתה לוקח, ואם לא תעמוד בהם, אם אין לך אותם, אז אתה פשוט עלול לקרוס, עלול להיכנס לאותו סחרור.
בזווית של בעל גמ"ח, בדרך כלל בן אדם דופק בדלת, מבקש גמ"ח, הוא אף פעם לא בא להתייעץ. הוא אומר, חסר לי כסף, זה לא מעניין אותו, כדאי לי, לא כדאי לי. הוא בא עכשיו עוד כמה ימים, הראשון לחודש, 20 לחודש, אני לא רוצה שהבנק יחזיר לי צ'קים, הוא לא בא להתייעץ, דבר שנותן לי כסף. אז מילא, אנחנו לא נמצאים בזווית של לייעץ לו. לייעץ זה יותר זווית אולי של פעמונים שכבר הם באים לקבל עזרה, לא בזווית של לבקש. אבל ודאי שהבסיס אני מאוד מזדהה עם מה שאמר הרב טייטלבוים, שזה ודאי זה בנוי על בסיס הקהילתי המסוים, אתה מכיר את הבן אדם, שהרבה אנשים דופקים בדלת, וברגע שהם דופקים נגמר הכסף, אין כסף להלוות, בא אדם אחריו מקבל, כי אין מה לעשות. לא לוקחים סיכונים, ולכן אני חושב שזה באמת הסיבה באמת שכמעט 0% של כסף עבוד, כי מכירים את הערבים, מכירים את הלווים, יודעים איפה לוקחים את הסיכונים, ולכן באמת אנשים באים ומפקידים בלי סוף כסף בגמ"חים, בגלל זה, כי הם נותנים אמון מוחלט במערכת, וברוך השם המערכת לא מחזיבה. כי באמת, בגלל ההיכרות וכל העניין הזה. אז בעצם בעל גמ"ח אף פעם לא נמצא כשופט, כמחליט, האם כדאי לך. הוא יותר מתעסק באיך שקראו לזה פה ערכת סיכונים, לא בלהחליט אם כן טוב או לא טוב. זה הזווית של בעל הגמ"ח.
אולי אני אשאל מהכיוון שלי באמת כיועץ בפעמונים. אני בעצם כשאני בא למשפחה והם שואלים אותי את השאלה הזאת, האם כן לקחת הלוואה או לא, אני נותן להם שני כללים והייתי שמח באמת לדעת אם זה באמת מקובל עליכם. שתי כללים יסודיים, הכלל הראשון הוא שאתה חייב לדעת מאיפה אתה מחזיר. אתה בא לקחת הלוואה, אתה חייב לדעת מראש שיש לך את ההכנסה שהיא תחזיר לך את אותה הלוואה. הכלל השני הוא שאתה לוקח למטרה ספציפית. זאת אומרת, אדם שלוקח למטרה הלוואה, למטרה של מחייה יומיומית, סביר מאוד להניח שהתשלומים ילכו ויצטברו, והוא ייכנס לאותו גלגול. הזכרת פה את המשפחה שקונה לפסח. משפחה כזאת היא לא נכנסת לגלגולים לאורך זמן, היא מצליחה את הכסף הזה למחייה.
הייתי מחלק את הלווים לשני סוגים. יש את האנשים המגלגלים. שלמשל, אני אציג לו שאלה, אתה עכשיו באת לקחת 5,000 שקל לשלושה חודשים. עוד שלושה חודשים, איפה אתה מחזיר? אז הוא יגיד, אני הולך לגמ"ח השני. ואחרי זה איפה אתה מחזיר לגמח השלישי, ולא מאיפה תחזיר, אני אחזור אליך. הוא מגלגל, אין לו בכלל תוכנית לפיראון. אין לו תוכנית, הוא מגלגל, ואז מה יהיה? מתגלגל הלאה. יש בדיחה ירושלמית ותיקה שמספרת על יהודי שהלך למות, קרא לכל האנושים שלו ואמר להם, אני בחודש הראשון לוקח ממנו, חודש הרביעי ממנו, מעביר אליו ואחר כך אליו. עכשיו אני הולך למות, אתם תמשיכו לעשות את זה לבד. זה הציבור של המגלגלים, שאין להם בכלל שום פתרון לדבר הזה. שוב, אנחנו הולכים עם נקודה בסיסית שאין כסף עבוד בגמחים, שזה באמת נכון, לא יודע אם ב-100%, אבל בקרוב ל-100%. אז עובדה שהבועה הזאת לא מתמצצת, זה עובדה. זה עובד עשרות שנים וזה לא קרה. אז יכול להיות שיש ערבים בסיפור, אבל זה מערכת מוגנת. זאת אומרת, זה עובד. זה לא... יכול להיות, אבל זה עובד. זה כדור שלג, אבל הוא מתגלגל טוב. זה לא... יכול להיות. אנחנו רואים שבועות בכלכלה מתנפצות יום אחד. הבורסה קורסת, הספרים, יש כל מיני דברים שקורסים, הגמחים לא קרסו. אז אני לא יודע למה, אבל דחלה זה עובד. זה אולי יש יותר אנשי מקצוע שיודעים להסביר את התופעה הזאת. עכשיו, יש את האנשים אחרים שלמשל דיברנו אליהם שהוא נקלע למצוקה זמנית. זאת אומרת, עכשיו הוא צריך כסף בשביל פסח. אז הוא אדם באמת שצריך לתכנן, בדרך כלל מתכנן, איך הוא מחזיר את זה. ופה אנחנו באים לעוד חלק. יש סוג של הלוואה בתשלומים, ויש גמח של לעוד תקופה. יש בן אדם שבא לקחת 5,000 שקל בעשרה תשלומים, הוא אומר, אני יכול להחזיר 500 שקל בחודש. למשל, קורה הרבה פעמים, בן אדם בא ואומר, אני צריך כסף עכשיו 20 לחודש, עכשיו אני עושה בר מצווה, יש איזה לידה, יש איזה ניתוח שזה ילד צריך לקבל, ואז הוא שואל אותו, כמה אתה צריך? כי מקרים כאלה גם מתחשבים יותר, זה לא החוק, רק 5,000 שקל. הוא בא ואומר, אני צריך עכשיו 12,500 שקל. ואז אני שואל אותו, מאיפה אתה מחזיר את זה? הוא אומר, תשמע, אני יכול לגלגל את זה, אבל מצד שני, אני חושב שאני יכול להפריש לזה 500 שקל בחודש. אדם כזה לבעל גמח שהרבה יותר עניין לעזור, כי הוא יודע שאני עוזר לו באמת. אני אפרוס לו את זה, אפילו שהחוק של הגמח אומר אין יותר מעשרה תשלומים, אחד כזה אני אתן 30 תשלומים, כי אני יודע שעזרתי לו. אני מעמיד את הדבר, יש פה דרך יציאה, אני לא סתם מפעיל את המערכת של הגלגולים. בא בן אדם שהוא, כמו שאמרנו, אני חושב שזה לפחות 50% מהלווים, שזה אנשים שבאים קבוע, כבר מכיר אותם, מכיר את הערבים שלהם. יש אנשים שמחזיקים פקסי צ'קים בכיס, מוכתמים כבר עם ערבים, הוא יודע שהגמח הזה מקבל את הערב הזה, הגמח הזה מקבל את הערב הזה, הוא מחתים את החבר, הוא לא מחפש אותו כל פעם, הוא מחתים אותו כבר 3 צ'קים. לפחות 50%. לא 50% מחזיקים את הצ'קים חתומים, כן, אבל 50% הם המגלגלים הקבועים. המערכת עובדת, מסודרת, ו... יכול להיות, כן. אבל השאלה, אם הוא חתן ילדים למשל, אז רק גודל, זה דרך ללא מוצא, זה לא, זה סתם בעיה מאוד גדולה. אני זוכר שהייתי אברך צעיר בישיבת מיר, זיהינו חבר שמתחיל להסתבך. בא, ביקש אני אחתום לו ערבות. אמרתי לו, אני לא יכול לחתום לך, אני מפחד. הוציא את הפנקס שלו, נראה לי רשימה של חובות של 35,000 דולר. אומר, תשמע איך שזה נוסע. 1, 2, 3, אני מזה לזה, מהספסל השלישי ליד ארון קודש, מעביר לעזרת נשים, לבסמדר שזה, לבסמדר שזה, מיר מלאה בגמחים. אומר, אם אתה מפסיק לחתום לי, הגלגל מפסיק. הכל יעצור, אתה לא יכול לעשות לי את זה, זה לא 1,000 דולר שאתה לא חותם לי, אתה מפיל אותי לגמרי. הוא יראה לי פתאום את הזווית הזו, איך שהכל מסודר. הוא אומר, נכון, אין לי תוכנית מאיפה אני משלם, אבל אל תתקע אותי. זה המגלגלים. ולהם באמת כבעל גמח באיזשהו מקום קשה יותר. הסיפוק הגדול מגיע מאנשים האלה שבאמת מעמידים אותם, שהם פורסים את זה כמו שצריך, ובאמת מוציאים אותם מהחוב, מהקושי הזמני שהם יקלעו אליו. ואני חושב שבעצם בשביל זה קמו הגמחים, כן? זה לא...
אני רוצה ככה, אני אולי מחזיק את כובע הקטגור, אבל בשביל ה...
אתה רוצה גם להתייחס?
כן, אני רוצה להתייחס על הסיפור הזה. קודם כל אני רוצה לומר מה שהרב דיסין אמר, זה שעד היום זה לא התפוצץ זה כמובן לא ראיה לכלום, כן? יש מחירי הנדלן בארצות הברית עלו קרוב ל-50 שנה. מה? כן, אבל אני יודע.
אז זה נגמרת בסוף.
במונחים כלכליים יש שם, גמרא אומרת שם בתירוץ השני, נכון? טיוב תביא בו יסיים, שאם זה זקן מופלג, אז לא. אז אני עדיין לא חושב, הגמחים בכלל לא הגיעו לקטגוריה של זקן מופלג במונחים פיננסיים, יש חברות שקיימות 200 שנה, אנחנו מדברים כאן, הגמחים הראשונים מתחילים בישראל, אלו שאנחנו מדברים עליהם הם שנות ה-70 עם אהבה סחסת באמיר. אבל למרות זאת, חשוב להבין שלא צריך, לא, צריך לבחון את הגמחים, את היציבות הפיננסית שלהם מול הבנקים. לעומת הבנקים, המצב שלהם לא כל כך גרוע. דיברתי עם מישהו מאוד פסימי לגבי הגמחים, הוא אומר לי, תראה, לדעתי, לכל הגמחים יש להם רק 40% מהעון של, שהם מגלגלים. שזה מצב הרבה הרבה יותר טוב מהבנקים. הבנקים, כמו שציינת קודם, בתהליך יצירת הכסף, יחס הרזרבה בישראל הוא 20. זה אומר שעל כל 100 שקלים הם בסוף מוציאים 2,000, כאילו פי 20. ואצל הגמחים הם באמת יחסית מאוד מאוד שמרנים. אין דברים כאלה. עכשיו אני רוצה לחזור לנקודה נוספת, וזה באמת נקודה חשובה, זה שהמערכות הללו כולן בנויות על אמון. וזה נכון שאם באמת פתאום תצא פאניקה לציבור, כולם יחשבו שהגמחים במצוקה כלכלית והולכים לקרוס ויגיעו להוציא את הכסף, אז תהיה קריסה. אבל כל מערכת פיננסית הוא כזו. ככה המשבר הכי גדול בתולדות הכלכלה, מה שגם שאול פרל ציין.
אבל בניגוד לגמח יש לבנק ביטוח.
זהו, אז בנקודה הזו זה, אני רוצה באמת לדבר שהקריסה של הבנקים הגדולה ב-1929 בארצות הברית, מה שקרה היה תופעה של הריצה אל הבנקים, כולם רצו אל הבנקים ולכן בעצם הבנקים קרסו, ומאז אחד הפתרונות זה שיש בעצם ביטוח של הממשל, כל אדם שמפקיד בחשבון עובר ושב בארצות הברית, חשבון של עד 100,000 דולר, הוא יודע שהוא יקבל את זה בחזרה. בישראל יש ביטוח דה פקטו, זה אומר למעשה יש ביטוח, זה לא חוק, אבל אנחנו יודעים שאם בנק יקרוס, איפשהו בנק ישראל ישלם את זה. בבנקים אין תחושה כזו, בגמחים אין תחושה כזו שיש ביטוח, אבל גם כן אני בכלל לא בטוח שאם תהיה קריסה לא יפצו איכשהו, לא בטוח. ובאמת בנקודה הזו נכנסים הצעדים האלה שהגמחים לא כל כך אוהבים, אבל אם הם יעשו נכון זה יכול לגרום לגמחים להיות יותר יציבים, ואני מתכוון לכל מיני צעדים שמי, לא יודע, אתה אולי יודע יותר טוב ממני, מראשית שנות 2000 הממשלה מנסה איכשהו לפקח על הגמחים באיזושהי צורה, להכניס אותם לאיזשהו פיקוח ולאיזושהי רגולציה, ויש, אחד המניעים זה המיסים, אבל המניע השני המאוד עיקרי זה באמת לדאוג ליציבות. ואם זה יעשה נכון, אז זה יכול לעזור. אם זה יעשה רע, אם יעשו את זה בצורה לא טובה, לא ידברו עם מנהלי הגמחים, אז הם יזרזו, כי בעצם ייווצר אמון. סיפרו לי כמה מנהלי הגמחים ש... תמיד שיש איזושהי הודעה בעיתונות, בקושי ששמים לב איזה הודעות קטנות בעיתונות על הגמחים, למחרת מתקשרים איזה כמה מפקידים גדולים ואומרים, רגע, אני עדיין יכול להשאיר את הכסף שלי שם. אז כן, צריך לעשות את זה חכם, אבל שוב, חשוב להבין שבאמת הגמחים מבוססים, כמו שהרב דיסין ציין קודם, מבוססים על אמון, זאת אומרת, גם האנשים אמינים. בשונה מהבנקים, הבנקים משיגים את האמון שלהם על ידי הרגולטור, על ידי המפקחת על הבנקים, ששמה להם הרבה מאוד תקנות. כאן זה מתבסס בעיקר על ידי שמאמינים באנשים, מכירים את האנשים, וגם על ידי זה שזה לא למטרות רווח. וכשאין תאוות בצע, כבר הוצאת את אחד הגורמי סיכון הגדולים, ואתה יכול לסמוך קצת על האנשים. אבל מה שכן, הנתון הזה שאתה אמרת שזה 50% מגלגלים, זה נשמע הרבה.
יש פה שאלה שהופנתה אליי. אם אנחנו באמת רוצים לעזור ללווים, אולי נקבע כלל בגמחים שמלווים רק בתשלומים וכך נהיה מבוטחים שהלווה לא רק יגלגל. טוב, כנראה שאין לשואל כרטיס אשראי. כי כרטיס אשראי זה בעצם תשלומים, ומשום מה אנשים לא עושים את החשבון כשקונים... קונים הולכים לרמי לוי ואושרד וכולי, וקונים עכשיו את הקנייה השבועית בתשלומים. כשזה נעשה בחודש הראשון, אז יש, ככה ניקח מספרים פשוטים, יש 100 שקל בחודש הראשון ו-100 שקל בחודש השני. בחודש השני כבר, אז יש לו 200 שקל באותו חודש, ועוד 100 הוא מעביר לחודש הבא. הדברים האלה הולכים וגודלים, ואני לא חושב שתשלומים ללא תכנון נכון וללא בדיקה עם הלווה, אחריות של הלווה על עצמו, אם הוא לוקח משהו שהוא יכול להחזיר אותו, אני לא חושב שתשלומים יכולים לעזור פה, ואולי רק לסבך מהבחינה הזאת שבן אדם קשה לו לעקוב אחר תשלומים. זה הרבה הרבה יותר מסובך. אנחנו כשאנחנו מגיעים למשפחה, אחד מההמלצות הראשונות זה באמת להפסיק לקנות בתשלומים. ודאי לא הוצאות שוטפות. זאת אומרת, דברים שיוצאים כל חודש, כמו אוכל וכדומה, דברים כאלה לא לקנות בתשלומים, כי זה מצטבר וקשה לעקוב. אדם לא יודע כמה הוא מוציא. אני רוצה ככה שאלה אחרונה לצוות פה, ואולי ניקח אחרי זה עוד איזו שאלה מהקהל. בקצרה, איך אתם רואים ברמה הלאומית את הבשורה של הגמחים כלפי הציבור בישראל, הציבור הכללי בישראל? האם יש אמירה, חוץ מלקהילה שלנו פנימה, האם יש אמירה שאפשר להוציא החוצה מהעולם של הגמחים ולקרוא באמת לציבור הכללי לקחת את הרעיון הזה ולהשתמש בו בכלל המשק? אני אתחיל איתך.
אז קודם כל יש באמת הרבה, אנחנו נמצאים אחד התופעות שיש בבנקאות העולמית עכשיו, זה עלייה של בנקים חברתיים וכלכלה שיתופית. מישהו הזכיר כאן קודם את הבנק של אופק, זה מנסה להיות בנק חברתי ראשון. ויש פלטפורמה שנקראת peer-to-peer lending, שזה אומר הלוואות של חברים בינם לבין עצמם. אבל, והגמחים בעצם עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, ולפני הסבב הזה של הגמחים כאן בישראל, היה הגמחים כל הזמן. החופץ חיים יש לו פרקים שלמים שהוא מאוד מעודד לתרום לזה. ונראה לי שכן אפשר לייצא החוצה את הרעיון שלשים כסף בקופה של גמח או משהו כזה, זה משהו שהוא גדול מהצדקה, כמו שהרמב״ם אומר. אז הרעיון עצמו הוא רעיון זה של לומר לאנשים שהם בעצם יכולים לעשות השקעה פילנטרופית מאוד טובה. אם אתה מצליח להביא כסף ולהעמיד אותו להלוואה, אתה בעצם תורם את הכסף שלך עשרות פעמים. כן? כן, צריך ובמובן הזה יש כאן רעיון לייצא. אבל כמו שאמר הרב פפר, יש בעיה מאוד גדולה שלדעתי הסיבה המרכזית שגמחים מתאפשרים זה בגלל המבנה הקהילתי. זאת אומרת, זה בגלל זה שאנשים מכירים אחד את השני וסומכים גם על הלווים, גם על המלווים, ובעיקר על מנהלי הגמחים. על ההיסטוריה הזו של גבאי צדקה, כן, זה גם לא מתחיל מעכשיו. זה כבר הגמרא מספרת, נראה לי ש... אגב, בצדקה יש סיפורים, כן? אבוד שמואל, רבי חנינא בן תרדיון, הגמרא ממש מספרת עליהם סיפורים, הם נקבעו בתודעה כאנשים שהיה ממש אפשר להאמין להם ושהם היו ישרים בצורה חריגה, ודברים כאלה אפשר לייצר רק בקהילה, כי אמון זה לא דבר שאפשר לפרסם עליו, נכון? לא, אבל אני אומר, למה אמון זה דבר שלדעתי באופן מהותי אפשר לפרסם אותו? זה כל אחד, אם מישהו רוצה לקנות רכב, אז הוא תמיד מתייעץ עם מישהו שהוא מכיר. למרות שיש, נראה לי, אני לא זוכר איזה, אבל יש איזו חברה שמצהירה על עצמה שהיא הרכבים הכי אמינים. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לפרסם על עצמו שהוא אמין. לכן זה לא יעזור אם יהיה פרסומת. האמינות זה משהו שעובר בין לבין. אז המקום היחיד שאני רואה את זה עובר זה בקהילות, קהילות שהן לא חרדיות או דתיות, וקשה לי לחשוב על משהו מודרני כזה. מה? אולי קיבוצים, כן.
אני גם מסכים עם הדבר הזה שהמבנה של הגמחים הוא קהילתי, אז ברור שבציבור הכללי זה לא יכול להתאים. אני חושב שיש פה חלק מאוד חשוב גם שאנשים שמים הפקדות בגמח, הם מפקידים בגמח כי יש להם אמון מוחלט במוסריות של הלווים. ואני חושב שזה גם חלק מהסיבה שאין הרבה כספים עבודים בגמחים, כי הציבור יש לו את המוסריות של ההחזרות. בגלל שמדובר באנשים בתוך הקהילה, מדובר באנשים עם יראת שמיים, אנשים שלא רוצים לגנוב, לחפף, לעגל פינות, כל מיני דברים כאלה, שהבנקים אין להם את הדברים האלה. אז לכן אני חושב שזה שינוי מאוד גדול, ולכן זה לא יכול להתאים לסוג משהו אחר.
אולי אני אקח שאלה מישהו מהקהל שמעוניין. יש יותר מאחד.
הוא ש... שאל אם מישהו בא לפקיד כסף בגמ"ח, האם הוא מקדים ואומר, אני סומך עליך שאתה מלווה באמת לאנשים הנכונים, אני סומך עליך שהכסף שלי בעצם מובטח, מבוטח. לא אומרים את זה, אבל עצם זה שהוא מגיע לפקיד כסף, זה האמון המוחלט שלו. במערכת של הגמ"ח, כל אדם שבא להפקיד, הוא לא סתם בא ושומע שיש גמ"ח, אז הוא רץ ומפקיד שם כסף. הוא בא מתוך איזשהו היכרות, מכוח איזשהו מקום של בעל הגמ"ח בקהילה, בסביבה. הוא לא סתם בא ושם את הכסף. איפה שהוא הולך לגמ"ח עם הגדולים מפורסמים בירושלים, כי כולם יודעים שזה המקום הכי טוב. אז לכן הוא לא אומר את זה. אבל עצם ההגעה שלו בעצם אומר את הדבר הזה. אף אחד, כל אחד מקבל שטר הפקדה. אבל מעולם לא נתקלתי בבן אדם שבא לפקיד כסף בגמ"ח והוא שואל מאיפה הביטחונות שלך, האם הדירה שלך ממושכנת בשביל הכסף שהפקדתי? אף אחד מעולם לא שאל אותי את השאלה הזאת. כי זה שוב הרבה עניין של אמון.
שאלה נוספת? כן. אולי זו שאלה ש...
שוב, אני חושב שיחסית, בגלל הנתונים שהם מציגים של חובות עבודים, הם לא... זאת אומרת, אני חושב שלגמחים, בגלל המבנה הקהילתי שלהם, יש להם מערכת של ניהול סיכונים חכמה יותר משל הבנקים, אבל יותר מהחכמה. חכמה, בסדר, אולי דרוג אשראי יותר טוב. אני חושב שהיא גם יותר הוגנת ויותר חברתית. כי דרוג אשראי מסתכל עליי כנתונים. זאת אומרת, כמה רווחתי חודש הזה, כמה זה. הם... בגמ"ח הוא מסתכל על, על, על המוסריות שלך, הוא מסתכל גם על המטרה, למרות שלא תמיד הם שואלים מה המטרה, אבל בהלוואות גדולות הם מסתכלים על המטרה. הבנק זה לא מעניין אותו למה אתה צריך את זה, אלא עסקים אולי כי הוא חושב שהוא יקבל ריבית, אבל לכן אני חושב שהמערכת הקהילתית, הניהול סיכונים, המערכת האינטואיטיבית הזו, היא דווקא טובה יותר. לפחות בכספים כאלו, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים עם הערכה שכל הגמחים ביחד זה מיליארד, שתי מיליארד שקל. בסדר, זה לא, לא סיכון כל כך גדול.
שאלה האחרונה, רציתם שם? אני ככה אתחבר למה שאתה אומר באמת כמשפט סיום. בסופו של דבר, גם במבט שלי כמי שמלווה משפחות, בסופו של דבר כדי להציל משפחה שכבר קרסה, שכבר נמצאת עם בור עמוק, הבנקים הם לא, הם לא מקור, הם לא מקור מאוד מאוד מוצלח מהבחינה הזאת, כמקור עסקי, שהם לא רוצים להיכנס למיטה חולה, ובאמת במקום הזה, אם עושים את זה נכון, ועושים את זה בצורה מדויקת, עם ידיעה מראש, כמו שאמרתי, מאיכן מחזירים, ובדיוק לאן זה הולך, באמת הגמחים פה עושים נפלאות, ועוסקים בהצלת נפשות ממש, והדברים מדברים בעד עצמם. תודה רבה.